שלום לכל המשתתפים איתנו, ואנחנו היום מתחילים במסכת חולין, שהיא המסכת הנלמדת בדף היומי, ואנחנו על פי דרכנו מנסים ללוות את הלימוד הזה על ידי לימוד עיוני בסוגיות, מכמה סוגיות לאורך המסכת שקשורות לדף היומי, ויש עליהם דבר עיוני שצריך בהם לעיין, ועל זה אנחנו רוצים היום לדבר. והנושא שלי בחרתי לדבר היום הוא דווקא לא כתוב בגמרא. אני מוכרח להגיד שבגמרא במסכת חולין, אף על פי ששני הפרקים הראשונים עוסקים בענייני שחיטה, אנחנו יודעים שאסור לאכול בשר של בשר בהמה, בשר עוף גם, אלא על ידי שחיטה, והדבר הזה בעצם נדון כאן בפרטי פרטים במסכת הזו בשני הפרקים הראשונים. אבל יש איזה דבר שהוא מקדים לעניין של השחיטה, הוא עניין של הברכה שמברכים על השחיטה. ובאמת באופן אפשר להגיד קצת מפתיע, במסכת חולין לא נמצא זכר לעניין הזה של הברכה. זה דווקא נזכר במסכת פסחים, אגב דיון כללי על ברכות, שם נזכר הנושא של ברכת השחיטה. אומר, זה שיש ברכה על השחיטה אנחנו יודעים בוודאות מהגמרא במסכת פסחים בדף זין, ופה בחולין דווקא לא. ובכל זאת יש לנו פה איזשהו נושא שהראשונים דנים בעקבות אפילו מן המשנה על הנושא של הברכה, וזה מביא אותנו באמת לדיון על ההגדרה ועל הדבר המעניין של הברכה הזו ולהבין את גדרה. ואני אסביר, כי באמת כששוחטים אומרים אשר קדישנו במצברוך אתה השם כמובן אלוקינו מלך עולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. השאלה אם הברכה הזו היא מובנת לנו מבחינת העניין, מפני שלכאורה איזו מצווה זו? מה, יש מצווה לשחוט? אנחנו יודעים שאם מישהו רוצה לאכול בשר אז הוא צריך לפני זה לשחוט, אבל איזה מצווה הוא מקיים בשחיטה? מצווה בשחיטה אין שום מצווה. יש עוד דברים כאלה, למשל יש מצווה כשאדם רוצה לגרש אישה אז הוא מגרש אותה על ידי גט, וזה קיום מצווה בתרי"ג. לא שמענו שאדם מברך אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לגרש אישה, אז למה על השחיטה כן, למה על השחיטה כן מברכים, ואיזה גדר יש פה בעניין הזה של השחיטה שמברכים? ועל הגדר הזה של הברכה אפשר להגיד שיש כמה דברים שנידונים דווקא פה מסביב למשנה בדברי הראשונים, ואני אסביר את דבריי. המשנה בעצמה הרי אומרת הכל שוחטים ושחיטתן כשרה חוץ מחירש שוטה וקטן שמא יקלקלו. זאת אומרת את שחיטתן. זאת אומרת, יש כאן חירש שוטה וקטן. אנחנו מכירים את הקבוצה הזו של חירש שוטה וקטן מהלכות אחרות, שהם נקראים אנשים שאין להם דעת ואי אפשר לסמוך עליהם בשום דבר. אז גם כאן בנושא של השחיטה אנחנו רואים שהם מדברים על חירש שוטה וקטן שלא יכולים לשחוט. אז זה דבר ברור. עכשיו באים הראשונים וממילא דנים, וזו שאלה בהלכה, בפוסקים, כשמדברים פה על חירש, על מה מדובר? וכאן אנחנו מגלים שהדבר הוא באמת לא כל כך ברור. כי בעניין הזה של חירש יש כאילו שלושה סוגים של מקרים שנידונים מסביב לעניין הזה. החירש הברור נקרא לו, זה חירש שאינו מדבר ואינו שומע. ועליו בוודאי מדובר במשנה שהוא לא יכול לשחוט, כי הוא נקרא אדם חסר דעת מבחינת היכולת שלו לגבי קניינים, לגבי קידושין, גם לגבי שחיטה. זה כמו שוטה, זה כמו קטן. אבל יש גם חירש שמדבר ואינו שומע, ויש חירש ששומע ואינו מדבר. הוא לא בדיוק חירש, אבל הוא נקרא אילם, מה שאנחנו קוראים לו אילם. בלשון הפוסקים זה מי שנשתתק, זאת אומרת שהוא לא יכול לדבר, אז הוא אבל שומע. כאן אנחנו רואים בדברי הפוסקים התייחסות אל העניין הזה, ואם ניקח למשל את הרמב״ם כמצוין בדף המקורות, אז הרמב״ם באמת אומר לגבי הוא מדבר על שני ההלכות האלה, על שני המצבים, מקצה זה ומקצה זה, והוא מדבר על מי שמדבר ואינו שומע שהוא שוחט, ומי שנשתתק שהוא אפילו שוחט לכתחילה. יש כאן איזשהו, וכאן צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מי שאילם לבין מי שאינו שומע. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יוצא שישנה עדיפות לזה שהוא אילם על פני זה שמדבר ואינו שומע. המדבר ואינו שומע זה הראש מדבר על העניין הזה, כמצוין בדף המקורות בסימן ג' פה בהתחלה, והוא מדייק בדברי הרמב״ם, שפה באחד הוא אומר שוחט כאילו משמע רק בדיעבד, ולשני הוא אומר ששוחט לכתחילה. יש כאילו הבדל ביניהם, אז צריך כמו שאומרים לדעת מה ההבדל ביניהם קודם כל. והנושא הזה גם נדון בדברי ראשונים אחרים, כפי שמובא בהגאות השרי בשם האור זרוע. אור זרוע היה לו פה דעות קצת יותר חדות, הייתי קורא לזה. האור זרוע, אחד מגדולי הראשונים כמובן, הוא דווקא כשמדבר על מדבר ואינו שומע, משמע מתוך דבריו שהשחיטה אפילו פסולה, לא רק של לכתחילה אולי לא, ועל זה שנשתתק מה שאנחנו קוראים מילם, הוא אומר שלא ישחוט בכל אופן לכתחילה, שלא ישחט לכתחילה, שמה הוא פחות מקפיד עליו. וכאן צריך אם כן להסביר מהו הנושא הנדון. גם למשל בשולחן ערוך, אם אנחנו נפתח את ההלכה בשולחן ערוך בהלכות האלה, אנחנו נראה שהוא אומר שמדבר ואינו שומע באמת לא ישחט מלכתחילה, אבל הוא מסביר למה מפני הברכה. אז כאן אני רוצה, הנה כאן אנחנו נפגשים לראשונה עם הנושא של הברכה. השאלה היא האם הבעיות שאנחנו מתעוררות כאן, שבגללם אומרים על אותם אנשים בעלי מום מסוים בדרגה זו או אחרת שהם לא ישחטו מלכתחילה, בכל אופן לא אצל הרמב״ם אפשר לומר, אבל אצל הפוסקים אחרים בשולחן ערוך ואצל האור זרוע זה די ברור מהי הסיבה. פה באמת צריך להגיד שישנה הבחנה בין זה שמדבר ואינו שומע לבין זה ששומע ואינו מדבר. כיוון שלגבי זה שמדבר ואינו שומע, האור זרוע נראה מאוד מחמיר עליו, ולפי דעתו זה נראה שהוא אולי אפילו כולל אותו בדרגת החרשות הקשה שעליה אמרנו שאולי היא לא בדיוק קיימת כשהוא מדבר ואינו שומע. כי בדרך כלל אלמלא דברי האור זרוע אנחנו רוצים לומר, וככה משמע במשנה במסכת תרומות בפרק א' משנה ו', וגם זה מצוין בדף המקורות, שזה שמדבר ואינו שומע נידון כפיקח לכל דבריו. אז לכאורה אין לו בעיה של דעת מבחינת היכולת לעשות דבר. אז אם כן אולי הבעיה איתו אצלו תהיה רק מבחינת הברכה, וכך כתוב בשולחן ערוך, כיוון שהוא לא שומע את הברכה הוא לא יכול לשמוע אותה, אז ממילא יש לו בעיה בשחיטה. זאת אומרת אנחנו רואים שהברכה זה נושא חשוב. אצל האור זרוע זה אפילו יותר מזה, כנראה הוא סובר שמדבר ואינו שומע נחשב, זה אומר בעל הדרישה מתרץ ככה את האור זרוע, שהוא נשמע בדרגה יותר חמורה מאשר סתם בעיה בברכה. לעומת זאת זה ששומע ואינו מדבר זה מין אילם, עליו אנחנו לא יכולים להגיד שהוא חסר דעת, אבל יש לו בעיה, הוא לא יכול לברך. הוא באמת לא יכול, הוא באמת לא רק שהוא לא שהוא לא יכול לשמוע את הברכה, הוא לא יכול לברך. אז כאן אצל הרמב״ם אנחנו רואים דווקא שהוא שוחט לכתחילה, אצל האור זרוע אנחנו רואים שלא. וכאן ישנה שאלה שמתעוררת מסביב לעניין הזה, כי הפוסקים האחרונים מאוד התחשבו בדעתו של האור זרוע שאומר שלא, ואז מנסים להבין מה האור זרוע אמר שלא, מה הוא התכוון להגיד שלא, משמע שלגמרי לא. אבל מה זה לגמרי לא? לגמרי לא פרושו של דבר, וכאן השאלה העומדת לדיון, הוא לא יכול בעצמו לברך כי הוא אילם, אבל אולי מישהו אחר יכול לברך בשבילו. וכאן מתעוררת ממילא השאלה אצל הפוסקים, אצל האילם אמנם הוא לא יכול לברך, אבל מישהו אחר יכול לברך בשבילו. אז קודם כל אנחנו רואים על עצם הדיון שעצם הברכה היא חשובה, ועל זה גם כדאי לראות במה שכתוב ביורה דעה בסימן י"ט, מובא שם דברי הטז בשם הבח, שמי שלמשל סתם בן אדם שלא ברך, אז אולי לא יאכלו משחיטתו. זאת אומרת, אנחנו רואים שאנחנו שאלנו בתחילת דברינו מה הגדר של הברכה הזו. אבל אנחנו רואים שעוד לפני שאנחנו יודעים את הגדר, אנחנו רואים שמתייחסים אל העניין של הברכה מאוד ברצינות וחשיבות. זאת אומרת, זה לא סתם ברכה, אלא יכול להיות שאפילו מי שלא ברך, אסור לו אפילו לאכול. ככה דברי הבח, וזה מובא בתז כפי שבסימן י"ט. אבל גם על זה שהוא אילם, השאלה היא, פה נשאלת, הוא לא יכול לברך, אז במילא אומרים שלא ישחט לכתחילה. אבל יש עצה, מישהו אחר יברך. אנחנו הרבה פעמים יודעים שיש אחד מברך והוא מוציא ידי חובה. אז כאן אנחנו אומרים, יש כאלה באמת שאומרים שאין החינמי, שגם כאן יכול לברך מישהו אחר בשבילו. נכון? יכול להיות דבר כזה. לעומת זאת, מדברי האור זרוע משמע שזה לא ככה. שהוא באמת, הוא לא יכול, הוא באמת לא יכול לברך. ואז הוא לא רק שהוא לא יכול לברך, אלא גם מישהו אחר לא יכול לברך בשבילו. ועל זה דנים הפוסקים, ויש על זה דיון מאוד מעניין, שהוא קשור לגדר של הברכה על השחיטה, כפי שאמרנו בתחילת דברינו. האם, לכאורה, ההסתכלות הראשונה הייתה, או הניסיון הראשון בהגדרה, לבוא ולומר שזה אולי ברכת המצוות, ברכת מצוות רגילה. כמו שיש אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה, או על בדיקת חמץ, על ביעור חמץ, ככה יש ברכה גם על השחיטה, אולי על המילה, על השחיטה, על כל דבר. ובאלה אנחנו יודעים שמישהו אחר אם מברך, יכול להוציא ידי חובה גם את זה שלא מברך. ולמה? כי אנחנו אומרים שיש כל ישראל ערבים זה לזה, ויות שהוא מקיים מצווה, אז ממילא השני ערב למצווה שלו, ולכן הוא יכול להוציא אותו ידי חובה בברכה. פה פתאום יש איזשהו דעה או דעות של פוסקים שאומרים שזה לא מובן מאליו, ואולי זה באמת לא מועיל. כאן צריך להבין למה זה לא מועיל, כי אם זה ברכת מצוות רגילה, למה לא? אז על זה אנחנו בעצם רואים כמה גדרים. אנחנו רואים כמה גדרים שמובעים בדברי התז ובדברי הדרישה ובדברי השח. בסימן א' אני מתכוון, וזה מצוין בדף המקורות. באופן מפתיע למשל, בא לדרישה, אחד הוא דווקא על הטור ולא על השולחן ערוך, הוא למשל אומר שברכת השחיטה זה ברכת הנהנין. ודבר מאוד, הגדרה מאוד מעניינת, ברכת הנהנין. מה פה ברכת הנהנין? כי באמת אנחנו יודעים שבברכת המצוות אפשר שכל אחד יכול להוציא את חברו. אבל בברכת הנהנין אי אפשר, מי שרוצה לאכול פרי ורוצה להגיד בורא פרי העץ, והוא לא יכול לברך, אז השני, הוא לא יודע לברך, אז יכול, אנחנו לא אומרים שהשני יכול להוציא אותו ידי חובה. מתי השני כן יכול להוציא אותו ידי חובה? רק בשעה שהוא בעצמו נהנה. אם הוא בעצמו נהנה, אז הוא יכול גם להוציא ידי חובה. אבל אם הוא בעצמו לא נהנה, אז אין לו גם את גדרי העריבות, כי העריבות זה על חיוב במצווה, אבל אין חיוב לאכול פירות. אז ממילא לא שייך שאחד יברך אם הוא בעצמו לא אוכל. אז הנה, בעל הדרישה מנסה להגיד שזה כאפילו ברכת הנהנין, וזה דבר מפתיע, כאפילו ברכת הנהנין. והתז מנסה דווקא באמת לומר אולי שזה ברכת המצוות, ואז הוא מנסה לומר שזה ברכת המצוות אמנם, אבל זה לא כמו כל ברכת המצוות, והוא עושה שם איזה חילוק, ואומר שיהיה בדרך כלל בברכות המצוות, אז מישהו אחר יכול להוציא ידי חובה. אבל כאן זה מין ברכת המצוות כזו, ששונה מכל המצוות, במה? בזה שבעצם אין חיוב אישי לקיים את המצווה לכל אחד. אז ממילא אם אתה כבר לא יכול לברך, יותר טוב שמישהו אחר יברך. אז ככה הוא באיזשהו מקום אומר, והוא מתפלפל בעניין, לכן הוא לא יכול להוציא ידי חובה. אחר כך הוא אומר, אולי זה ברכת השבח. תז אומר ברכת השבח, פירושו של דבר כאילו להודות להשם על זה ש... מה? על זה שקידש אותנו באכילה רק על ידי שחיטה, גם לא מובן, למען האמת, אתה זומר את הדברים האלה, אבל לא כל כך מובן. וזה מראה לנו, מבחינת דברי הפוסקים, שיש פה איזשהו, הייתי אומר, הדברים לא ברורים, דבר שהוא כל כך פשוט, נמצא לא ברור. אני רוצה פה להוסיף פה איזשהו הגדרה, ואני חושב שזה מחבר את הדברים של הדרישה עם התז, ואולי גם עם השח, כמו שתקם נציין גם אותו, כי השח למשל אומר שאפשר שמישהו אחר יברך, אבל בתנאי שהוא גם כן שוחט למשל. כי אם הוא שוחט בעצמו אז הוא יכול, אבל אם הוא לא שוחט בעצמו אז הוא לא יכול. זאת אומרת שהוא מחשיב את זה גם כמו ברכת הנהנין, כי זה הגדר בברכת הנהנין. נראה לי שאולי צריך פה לצאת עם איזשהו ניסיון להגדיר בהגדרה חדשה, שזה אומנם לא ברכת המצוות, כי אין מצווה לשחוט, וזה לא ברכת הנהנין, כי זה לא עכשיו שנהנים, וזה לא ברכת השבח, כי זה לא בעצם ברכת השבח, אלא זה ברכה, ברכה שהיא המתירה את השחיטה. זאת אומרת, יש פה איזה גדר מיוחד. בעצם אתה הולך לשחוט בהמה, אדם הולך לשחוט בהמה, מי אתה שאתה הולך להרוג את הבהמה? מי אמר שזה בסדר? אולי לא. אנחנו יודעים שיש כאלה שבאמת רואים בזה דבר בעייתי. אבל אם אתה לוקח את זה על פי דעת תורה, ואתה רואה את זה ויודע שהתורה התירה את הדבר הזה, כשאתה מקיים את זה על פי דרכה של תורה, זה הברכה שמתירה כאילו את השחיטה. זה ברכה שהיא ברכת המצוות כזו שמתירה את השחיטה. לא ברכת המצוות ולא ברכת הנהנין, אלא ברכה שבאה להתיר את השחיטה. ולכן זוהי הגדר של הברכה הזו. אם אני באמת אומר ככה, אז קודם כל מובן למה מישהו אחר אולי לא יכול להוציא ידי חובה. כי באמת זה יכול להיות, מה פתאום שמישהו אחר יוכל להוציא ידי חובה? הרי אין פה עריבות, אין פה חיוב של שחיטה, אין פה גדר כזה. אלא אתה פשוט אומר שאתה רוצה לאכול אז אתה שוחט, אבל אין פה גדר של עריבות על מצווה. אבל אולי זה מובן באמת על פי השח, מה שהשח אומר שכדי שהוא יוכל מישהו אחר לברך אם הוא בעצמו שוחט. זאת אומרת, אם הוא בעצמו שוחט זה באמת כמו ברכות הנהנין, אבל לא בדיוק בהגדרה של ברכות הנהנין, זה לא עכשיו על ההנאה, אלא להיתר של השחיטה. זה כאילו מין משהו מקדים את ההנאה, מאפשר לי, מתיר לי את ההנאה. זה יש פה היתר להנאה, אני עדיין לא נהנה, אבל אני מתיר את ההנאה. היתר של הנאה זה באמת דומה לברכת הנהנין. ובברכות הנהנין הכלל הוא באמת שמישהו אחר אם יברך, הוא בתנאי שהוא בעצמו באמת, אם הוא בעצמו עושה כרגע את העניין וצריך לשחוט. זאת אומרת, אם הוא באמת שוחט, אז אם הוא באמת שוחט, אז יכול להיות שזה בו. זה מה שהשח גם כן אומר, ואולי זה גם משמע בדברי הדרישה. אז זה באמת גדר מאוד מיוחד, ברכה שמתירה. ברכה שמתירה זה סוג מיוחד של ברכה, שאם אתה לא אומר את הברכה, אתה כאילו מנוע מלעשות את הפעולה הזו, שהיא פעולה לכאורה שאפשר בהחלט להגיד שהיא לא ראויה. אבל אם אתה עושה אותה עם הברכה, אתה כאילו נכנס אל העניין הזה בזכות התורה, מכוח התורה, זוהי הברכה שמתירה, ולכן הברכה הזו נדרשת, והיא כל כך חשובה, עד כדי כך שיש מי שאומר שאם לא ברך, אז אפילו אסור לו לאכול, כמו שאמרתי מקודם, בסימן יוטט מובא שם את הדבר הזה עוד בשם הגאונים, והבח מאוד נוטה להגיד שבאמת ככה, אמנם לא מקובל להגיד את זה בסופו של דבר, בהלכה למעשה לא אומרים שהברכה לא מעכבת. אבל כדאי כשעוסקים בעניין הזה לזכור שיש מי שאומר שהברכה מעכבת, ולהבין את הגדר המיוחד של ברכת השחיטה, שקידישן המצוותיו וסיוונו על השחיטה. אני חושב שהדבר הזה איכשהו מובן. יש פה להאריך עוד בהשוואה לעניין של הפרשה על התרומה, כדאי לעיין בדברי הטס בעניין הזה ורבי עקיבא איגר, אבל אנחנו נסתפק בעניין הזה כדרכנו, והלומד ימשיך ללמוד ויעמיק וימצא ויראה. אז כל טוב ושלום שלום.